ובכן רבותיי, בחודש אלול יש הרבה מה לדבר. בין הדברים שצריך האדם להשתדל בחודש הזה, להיות טהור וגם נקי. נקי הן בגופו, הן במעשיו, וגם הבגדים שיהיו נקיים. כי כדי שמעון, מה קרה היום? חולה הרמקול? ואותו תביא לרופא. אז, או, נהיה בריא. אז צריך, צריך האדם שיהיה נקי, וכך מובן בספרים הקדושים, שאם הבגדים שלו נקיים, תפילה שלו עונה. לכן אדם השתדל לבדוק שהבגדים שלו אין בהם לכלוך. עושה שלום, בפרט הפנימיים, כדי שהתפילה תעלה למעלה. ואז לא יהיה דבר מעכב מחוסר שלום לתפילה לעלות. אחד הדברים גם להיות טהור. טהור זה מקווה. וידוע שהמקווה, בעיקר בחודש אלול, מעלתו גדולה מאוד. מה יש במקווה שכל כך חשוב? הערך בזה רבנו ארי, וגם הרב ראשית חוכמה, כתב באורך וברוחב. הוא גילה את הסוד של מקווה. ידוע שכשנברא העולם, קודם שהיה העולם היה מה שהיה, מה כתוב שם? והארץ הייתה תוהו ובוהו, חושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. אז היה בהתחלה מים. בהתחלה לא היה כלום, גם זה לא היה. אבל הקדוש ברוך הוא ממציא יש מאין, והמציא עשה מים. ומהמים האלה נעשה אחר כך הארץ, האבנים, ואפילו השמש, הירח והכוכבים, וכל צבא המרום שאנחנו רואים זה גשמי, הכל נעשה מן המים. וגם האדם, האדם דומה למים. מה מים? בקדר רבי נעשר כותב בפירוש שכאשר ברא השם את העולם, ירה אבן, גרגיר אבן מתחת כיסא הכבוד. לא יכולים להבין מה זה הגרגיר הזה, אבל גרגיר. בגרגיר הזה כל היצורים שבכדור הארץ היה שם. כאילו זה מין הגנים של כל הבריאה כולה. וירה את זה לתוך המים. ועליו אמר איוב, או מי ירה אבן פינתה? מי הוריד את האבן הזאת שהיא התפתחה, וממנה היא אבן השתייה שיש לנו מתחת הכותל המערבי, וממנה התפשטה, הלכה והתפשטה האבן הזאת, ונעשה כל כדור הארץ. ימים, נחלים, נהרות, מדברות, הרים וגבעות, הדומם. כל הדומם נעשה מזה. ואז, והיה מים על זה, על הארץ היה מים. והארץ הייתה תוהו ובוהו, חושך הפני תהום, ורוח אלוהים מרחפת הפני המים. ואז אמר יהי אור, ויהי אור, אחר כך כל סדר ששת ימי בראשית. עכשיו, מהמים האלה, אותו דבר נברא האדם. תסתכל, מה היה האדם בהתחלה? כל אדם מאיתנו שנולד, ירה, אביו ירה מה שירה בתוך מאי אמו, טיפה אחת קטנה. והטיפה הזאת נכנסה בתוך המים שלושה ימים. ואחרי שלושה ימים נתהווה ממנה יצור. פעם זה זכר, פעם זה נקבה, כל אחד לפי מזלו, איך אומרים. ואז התפתח, והעובר ממנו גם כן, הוא גדל בתוך מים, זה ידוע. ועד שהוא מתפתח, ומגיע שעת הלידה, המים יוצאים החוצה, ואז יוצא הבלד בשעה טובה ומוצלחת. אז כך אותו דבר העולם היה. אכן אומר הרב ראשית חוכמה, כשהאדם הולך טובל בתוך המקווה של המים, וכך שהוא צריך טהרה, אם זה בערב שבת, אם זה סתם בבוקר, יום רגיל, שהוא רוצה לקבל שפע של טהרה וכדומה, וכן בערבי חגים, ערב ראש השנה, ערב יום הכיפורים, זה אותו דבר. ויכוון בשעה שנכנס לתוך המים, כשם שגופי טובל בתוך המים החיים האלה שהם במקווה של טהרה, זאת אומרת המקווה הוא מחובר עם ההשקה, בהשקה הוא מחובר למים מגשמים שהם ירדו מהשמיים, אז אני שואב טהרה, כך נשמתי למעלה תטבול בנהר דינור, זה נהר של אש, והנשמה היא אש, כן, האש לא פוגע בה, היא נטהרת. כשהיא נמצאת פה בעולם, בגוף האדם, אז האדם, טבע האדם, נמצא בכל מיני עניינים בעולם הזה, הולך פה, הולך שם, והטבע מתלכלכת חסר שלום, לא שהיא פוגע בה משהו, אבל המלבוש, יש לנשמה מלבוש, ואחר כך יש צלם גם כן, שזה צורת אדם. באמצעות זה, ככותב רבי אברהם אזולאי, הנפטרים מכירים אחד את השני. איך הם מכירים? הרי הנשמות כולם טהורות, כולם אותה צורה, זה חלק אלוה ממעל, אבל יש להם לבוש. כתוב בפסוק, והתייצבו כמו לבוש, זאת אומרת, יש כמין לבוש של העולם הזה, אבל זה לבוש רוחני, והצלם הזה והלבוש עליו יוצא ואז מתראה האדם ומתהווה האדם ויש את זה לנשמה וכשהיא הולכת בעולם הזה מתלכלך הלבוש שלה ועל זה אנחנו מברכים כל בוקר ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם מלביש ערומים ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם הנותן ליעף כוח מה ההבדל ביניהם? אומר הרשש על השלום, יש אדם שעשה עבירות במשך היום ולכלך את הלבוש הזה. ועולה למעלה בלילה, נישון, אפילו לישן, בחצות, נשמה שלו עולה, והיא מתביישת. הלבוש שלה מלוכלך. לא שבחור, רחמן, מלא רחמים, גם על אדם שהוא לא עשה את רצון השם. מרחם עליו. ואז הנשמה עולה למעלה, ורוחצת, הלבוש שלה נרחץ, רוחץ ונותן לה לבוש נקי. חליפה, בדלה, משובחת, לבנה כשלג, צחורה, ואז הוא יורד בבוקר, צריך להודות השם. ברוך אתה השם, וקוראים לך העולם, על מי שערומים, וגם אם הוא לא ישן. ויש, יש, אז יש, על מי שערומים, והברכה השנייה, תן להעף כוח. העף כוח זה לכלך את הלבוש. כמת אותו. ואולי גם קרה פה, קרה שם, אבל תיקן לו את זה. אבל ההוא, מלביש הרובים, זה עשה עבירות חמורות, וקרה את הבגד שיש לו. הנשמה מסכנה, בושה. מרחם עליה השם יתברך, תן לה בגד חדש, לובשת אותו, וירדת. אבל הוא משלם אחר כך על זה. מה משלם? או ימד תורה ויקיים מצוות, או חסר שלום איסורים. באים עליו איסורים. ומשלם עבור זה, תקן את מעשה. ועל זה אנחנו מברכים בבוקר, מלביש ערומים. מלביש ערומים זה שהלבוש שלו התקלקל, והיה צריך להחליף אותו. זה אומר, אם אתה הולך למקווה, בבוקר, בפרט בחודש אלול, לפני התפילה, אחרי שישנת, ואז אתה טובל, תכוון שאני טובל כעת גופי במים האלה, תטבול נשמתי למעלה בנהר דינור, בממי החסד העליון, ועל ידי זה תטהר, תקבל טהרה. לכן זה עניין גדול שאדם טובל במקווה, ואם הוא אנוס, כגון שהוא חולה, או כל סיבה רצינית אחרת, יש דרך לשתול 40 פעם את הידיים. לא צריך דווקא בכלי, אפשר גם בברז, כך היינו הרבה חכמי הקבלה שכך היו נוהגים, פותח את הברז ורוחץ 1 ימין, 2 שמאל, 3 ימין, 4 שמאל, עד 19 ימין, 20 שמאל. הנה 20 עשה לסירוגים. אחר כך 21, 22, 23, עד 29, עד 30 ימין לבד. אחר כך 31, 32, עד 40 יד שמאל לבד. אז תנגב את הידיים, ואז מתקיים בכלל פסוק, והיקרא אלוהים להבשה ארץ, מקווה המים קרא ימים. יש שם יוצא שמות הקודש מהפסוק הזה, לשב אלוקים בעיקר. ואז נתהר האדם והתפלל השם שיהיה יחשב לו, כי הוא אנוס, יחשב לו כאילו תבד במקווה טהרה.
מילה
הרב. גם אם
לא קיבל,
עשה את הנטילה כפי שאמרנו, עשה את זה בתרחיצת הידיים תחת הברז, ימין שמאל, ימין שמאל 20 פעם, אחר כך עוד 10 פעמים רצוף ימין, עוד 10 פעמים רצוף שמאל, ביחד 40. זה יצא ידי חובה, והשכינה חוזרת שורה עליו, והנשמה שלו נטהרת, והתפילה שלו מתקבלת. אנחנו צריכים שהתפילה תקבל. ועוד דבר אחד, רבותיי, נעשה אותו בקצרה, עניין של הסליחות. עניין של הסליחות, רבותיי, תדעו, זה לא להחתים כרטיס. היום חושבים, זה כמו שאני עולה לאוטובוס, ושם יש לי כרטיס, קוראים לזה רב-קו, מחתים אותו, וזהו. עמדתי, ישבתי, ירדתי, 2-3 תחנות, 4 תחנות, הגעתי ליד, שלום ולא להתראות, מחר עוד הפעם וכן הלאה. זה לא כך. זה לא כך, רבותיי. זה לא סליחות. זה לא סליחות. בפרט שהוא קוראים את הסליחות, הוא מתחיל, החזן. אנשי אמונה עבדו, האם וחומה עשיהם, הם כבר אומרים, דוחים את הגזרות, האם לחומה מעשה ביום זעם. הוא ממשיך עוד פעם, עוד 2 קדימה. אתה לא מבין מה הוא אומר. תותותותו, דרכך רחום וחנון, אל מלך יושב רק וכולם צועקים. הרב חידה כותב, צעקות בסליחות זה לא כוונה. ככה הוא כותב. הוא אומר, זה לא נקרא כוונה. אדם שאומר בנחת הסליחות כוונה, ואפילו יאמר קטע אחד, יריד אותו, יריד קצת דמעות איתו, שווה את כל הסליחות אם יעשה אותו שעתיים, עם כל הפיוטים וכל המנגינות שיעשה. לא שהוא לא רוצה את המנגינות האלה. הוא רוצה מאיתנו לב שבור, ברחמך הרבים באנו לפניך, כדלים וחרשים דפקנו דלתיך. דם ורש ככה מדבר, ככה צועק, תמענו מרעות, שקרה ממצרות, מה אתה שומע? אתה אפילו לא יודע מה הוא אומר. זה לא כך. הרמ"ק כתב, בן משה קורדובירו, אומר שמי שצועק ותובע, אם זה רפואה, אם זה פרנסה, אם זה מחילה, ואומר וקולה קולות וצועק, מבקש, אומר זה שורש עשיו. דרך עשיו לדבר בעזות, בתוקפנות, בחוצפה, מבקש. לא ככה מדברים עם מלך. אתה תעמוד ליד מלך, תדבר איתו בצורה כזאת, תדבר איתו בנחת. תגיד לו, אדוני המלך, אני חטאתי, אני עוויתי, אני פשעתי. אני יודע, יש לי יצר רע. ואנחנו בשר ודם. גלוי ידוע לפניך, בבקשה. כל זה יחשוב בליבו. והתחנן לפני הבורא, ואז הבורא יקבל את תפילתו. אבל כשאדם חושב שהעיקר להלעית ולגמור כמה שיותר דפים בסליחות, יאללה בוא נלך הביתה, נעשה על האש, נאכל, אני יודע, נחתנו, נאכל, נדע, כל מיני דברים אחרים, זה לא נקרא. זה לא, הוא נשאר אותו דבר, הרב יסוד לשורש העבודה כותב, מי שמתפלל או אומר סליחות, או אפילו מתענה, ואחרי התענית אוכל כמו בהמה, חוץ מקוותכם, חוץ מקוות בית הכנסת, אוכל וזולל כמו איזה, נשאר אותו דבר, אומר יותר טוב שלא היה מתענה בכלל. אדם צריך להיות שונה אחרי הסליחות מאשר היה לפני כן. רוחץ את עצמו ועומד בהכנעה לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. קורא את י' ג' מידות של רחמים, כמו שיודעת לענב מקדם, מה כתוב שם. שתחו פרקד רבי נעזר, כתוב שם. זה מופיע בסליחות של תרחם ציון. תראו שם. איזה, מי שקורא את הקטע שם בוכה, איך משה רבנו עולה למעלה לבקש רחמים על ישראל אחרי מעשה העגל, פרשת כי תשא. ושמתיך בנקרת הצור, וספקותי כפי עליך עד עוברי. והיה בעבור כבודי, ושמתיך בנקרת הצור. מה זה נקרת הצור? יש למה, אנחנו לא יודעים מה זה אפילו. לא יודעים מה, איזה צור, איזה סלע, הר, שיש שם נקב. הוא הכניס את משה רבן בפנים, כי המלאכים אמרו, מה הוא עושה פה? מיד אמר לו, ומשה פחד. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, אל תראה, תשאר, אתה תכנס בו. ואיך אמר, ואיך אני אדע שאתה עובר כדי שאני אקרא לפניך? אמר, אני ברגע שתראה, תרגיש שידי על ראשך, תבקש. זה כמו שאלת על הענם מקדם, זה פחד. משה רבנו היה בפחד, אז מה אנחנו צריכים לעשות? אדם צריך לדעת, להסתעזע שאומר, י"ג מידות של רחמים, זה אינם חוזרות ריקם, רבי יוחנן כותב, אלמלא מקרא כתוב אפשר לאומרו, מלמד שעבר לפניו הקדוש ברוך הוא כחזן העובר לפני התיבה, התעטף בטלית, ואמר, השם, השם, מה זה השם, השם? אני הוא קודם שחטא האדם. אני הוא אחר שחטא האדם וחזר בו. אל תחשוב שהשתניתי. בן אדם עם חוטא השני, אז הוא סולח לו, אבל זה לא נשאר, נשאר לו בלב משהו. זה לא אותו דבר. אבל אצל הקדוש ברוך הוא זה אותו דבר ויותר מדבר גם. זה אוהב אותו אהבת נפש. כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותם, בתנאי שנשאו בתשובה, מתקרב אליו. ואז הוא נשאר אל, רחום וחנון, ערך, אפיים וכו'. הוא צריך להגיד את זה בפחד, באימה, לא בצעקות של לא יודע מה. לא הבנתי מה זה. נכון שאנשים רוצים להתעורר, אז הם מתעוררים, אבל לא לעשות כל הסליחות בצעקות ובשאגות ובזה, ונגיד תפילה אתה למרום. איך אתה תפילה למרום? היית שם? בקיצור, צריך האדם להגיד הכל ברחמים ובנחת תפילה ותחנונים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך. וגם צריך לדעת שהימים האלה זה הימים שאנחנו 40 יום עד יום הכיפורים. לכן עשינו התרה. זה לא אומר שגמרנו הכל, הכל נחתם. זה רק מתחיל. צריך כעת, בוחנים אותנו. יום יום. שלוש תפילות ביום, שחרית, מנחה, ערבית, לא לשכוח. להתפלל בזמן. להגיד תפילות בזמן, הכל כמו שצריך, וכן הלאה. היה עליו השלום, חם שלום כהן, שלפני שבוע היה השנה שלו. פעם אחת באו אליו בחורים, יותר נכון, אבחיכים, שתיקה להם. למדו בישיבה. אז הם רוצים לפתוח בית הכנסת, פתחו, אבל באו לשאול סדר היום בתפילה. אז הם אמרו לרב, שהרבה מהאברכים אמרו אם תעשו את התפילה קצת יותר מאוחר, יבואו יותר אנשים. אנחנו נבוא יותר. יש הרבה שלא יכולים להגיע בזמן, הולכים לשתים לך, לא יודע לאן הולכים, בשבת, רק שם אליכם. אמר להם מה? אמרו לו, אחרי זמן, סוף זמן קריאת שמע. יענו, אפילו שלמגן אברהם, למגן אברהם הם לא יכולים, אז יאחרו קצת. נו, ומה אתם קוראים לבית הכנסת? לכנסת בני תורה. אמר להם, זה בני תורה? זה תורה, ואתה תורה ושאתה למאיה. תורה באלף, שור הבר. שמעת, שבוע שעבר פרה, הלכה ברחוב בכביש אחד. תהילה באמצע, עצרה את כל התנועה. היא חשבה שהיא גויסה למשטרת התנועה. אז באה לה. נגמר השוטרים, הביאו פרות. פרה הולך. וכולי. אז זה תורה, אמר להם, זה בני תורה. בני תורה צריכים לקום בנצח, המה, אבל טוב. נגיד שישבת בלילה, למדת, אבל תתפלל, כי עד שמה שוכבך וקומך. איזה דוגמה אתה נותן לילדים, שאתה קם מאוחר? למה אין סדר יום? למה היום מתחיל צולע? למה להתפלל תפילות עם דילוגים? הימים האלה, רבותיי, של אלול, צריך להתפלל כמו שצריך. תפילה שלמה. לא רק העיקר הוא, הוא עשה סליחות, די. עכשיו הולך לדבר, הולך לאכול, הולך לשתות, והולך לישון בשעה 3. מותר לי כעת להתפלל מתי שאני רוצה. קריאת שמע, הוא יגיד אפילו לפנות ערב, קודם שקיעת החמה. כל היום קשה לי קריאת שמע, אה? איי, השם מרחם, השם מרחם. אז שמתיך בנקראת הצור, סקותיך פי עליך עד עוברי, והיה בעבור כבודי. איי, איי, איי. איי, זה משה רבנו עליו השלום. ראה את כל זה. ביקש רחמים עלינו. אז כן, אדם צריך לומר, י"ג מידות של רחמים, ולכוון להיות כזה. להיות רחום, להיות חנון, להיות ערך, אפיים, חסד ואמן, ולא יודע איזה. וגם, זהר גם, להרגיש שיש אלול. אתה רואה לפעמים אברכים או כל מיני אנשים שהם בני תורה, אבל אתה לא יודע מה, באמצע היום עומד ברחוב, עומדים ברחוב, מדברים, מה, אני לא מבין. מה יש להם מדבר באמצע החוב? עדה ועדה, מה קרה, מה לא קרה? גם אנחנו, אנשים העובדים, גם כן צריכים להיות קצת יותר רציניים בימים האלה. זאת שהיינו ילדים, היינו רואים כל העובדים. רוב העובדים היו אנשים שבעלי מלאכה, הם היו נפחים, פחחים, סנדרים, טייטים, היה הכל, היה בעם ישראל. והיו סוגרים את החנויות חצי יום, הולכים את הכנסת. ויש כאלה שכל מה שהיו מרווחים בחודש אלול, הכל לצדקה. ככה היו. והיו רואים ברכה. אף פעם לא היה שום חולה בבית. כמה היה, תראה, בהאים פלאצ'י כותב, היה מנהג כזה בכל ארצות המזרח. זה התחיל בטורקיה, משם מתפשט לעוד מדינות. זה היה בבגדד, היה בחלב, היה בבוכרה, היה בפרס, היה בכל הערים. היו יושבים הזקנים וגם האנשים הצעירים והמבוגרים מהצהריים בבית הכנסת קוראים זוהר. וזוהר מזכך את הנשמה. וכל אחד קורא בקטע שלו, קורא דף או שתי דפים. מעשה עם הרשע שהיה, שעלה ברגל, עלה לירושלים, מסנעא. בדרך עצר בבגדד. והיה שם אצל הזקנים, בשייח יצחק גאון, שם בישיבת יצחק גאון, היו יושבים זקנים, והיה קורא איתם, קורא, והתור שלו היה לקרוא, ואנוכי קרא קור. קרא את כל איתם יחד, ולא יקרו, עד שבאו לירושלים וראו אותו, אמרו, זה שהיה אצלנו בבגדד, ולא ידענו, היינו עושים אותו התרה על ראשנו. אז מה אומר רבי חיים פלאצ'י? תדע, בכל עיר שהיו יושבים אנשים כאלה ולומדים, היו מגנים על כל בני אותה העיר. מעולם אף אדם לא חלם. מי הולך לרופא? תגיד לי, לפני 50-60 שנה, אתה שמעת מישהו הולך לרופא, קופת חולים בכלל? אף אחד לא היה בקופת חולים, אנחנו לא היינו בקופת חולים. זה היה נחשם בקופת חולים, זה מסכן חולה. אנוש או חולה, לא יודע מה, כרוני. אף אחד לא היה לו, לא קופת חולים, לא כלום. אולי פעם בכמה שנים היה צריך ללכת רופא עור, שזה בעיה. כולם היו בריאים, אומר, ולא מת איש טרם זמנו, ולא אישה בלידה התקשתה, וכולם היו חיים, חיים הכי טובים, והביאו ילדים, וגידלו אותם, והיה להם פרנסה, והסתפקו במועט, והיו מודים לשם, והיו אוכלים ושותים ושמחים. מה זה? אני זוכר, היו אנשים, משפחות שלמות, הייתי רואה אותם, אפילו פה בשכונה בבוכרים. יושבים בצהריים, היה להם אוכל, היו לוקחים מבטיח. אוכלים פיתה עם מבטיח. כולם באמצע, מבטיח באמצע חצר, וכל בני הבית מסביב, כל אחד אוכל איזה חתיכת מבטיח עם לחם. סביע, ואיזה ברכת המזון, איזה מנגינות, איזה מה הוא עלה, מה שאכלנו יהיה לסובעה, מה ששתינו יהיה לרפואה, הוא נותן לי אחד אבטיח, אני אגיד לך, לך מפה. אז ככה היה, והיו בריאים ומאושרים. אתה לא ראית את זה. אני ראיתי את זה פה ברחובות האלה. ראיתי, תור ילד. כן. היו הרבה דברים יפים. היה. ואז הודו לשם. הודו לשם כי טוב, כי לעולם עשתו. וכן על זה הדרך. לכן האדם מדע צריך להיות שמח בהלכו ולעבוד את השם. זה חודש של רחמים וסליחות שהקדוש ברוך הוא מרחם עלינו. אבל מחכה שנתקרב אליו. ולא העיקר פעם הניגונים, סליחות, אתה שומע סליחות, שרים את זה ברדיו, אישה שורה, אישה שרה, יא שמה אביונך, שמענו דבר כזה בחיים. אז איפה היא גם? דבר אותו רבי יהודה הלוי, זה מילים יש שם. כבודם ועוונם, מחבר ובזדונם. ואם לא תעשה למענם, עשה צורי למעניך. זה המילים של רבי יהודה הלוי. לכם את זה עושים תרבוקה, תרבות, קומפוזיטורים, מה זה? איפה היא גם? אז בקיצור, השם מרחם. אז מה אומר לך? תניח להם, תניח להם, בסדר. בינתיים הדור מתדרדר, יורד עוד. אז לאן נגיע? איפה הקו האדום, תגיד לי? אין קו אדום. מזיזים אותו, כמו הקו של הכנרת, זה שעבר. קו אדום, קו ירוק, קו סגול. כן. אז בקיצור הדברים, רבותיי, צריכים להתחזק. חתם סופר עליו השלום, וגם הרב בני יששכר, שניהם כותבים, כותבים תדע, תדע ידיעה חשובה, שמה שכתב הגאון החידה, מה כתב שם, אומר תדע, האדם צריך לדעת שכמה שהוא יעבוד את השם, הקדוש ברוך הוא עוזר לו ולימוד תורה, היא לימוד תורה בעיקר משניות, מבטל את פלונית. כך כותב ראשית חוכמה, לכן מתניתין, זה כמטריה שמה של פלונית, וגונדדילה יש עוד שם, לא רוצה להזכיר אותו. אלה הכוחות של הסיטרא אחרא, שמסיטים את האדם לחתום ולעשות עבודות, על ידי שאתה לומד משניות, או לומד מה שאתה יודע ללמוד. אתה מבטל ומרסק אותם, מפזר אותם לכל עבר. לכן, אדם צריך להתחזק ולטהר גם את מחשבתו. מחשבות, איך מתארים מחשבות? זה באמת עבודה קצת קשה. באים לו מחשבות או הרהורים באמצע התפילה בעיקר. ובלימוד תורה, סתם ביום, להיזהר מאוד שהמחשבות שלו יהיו טהורות, כדי שהתפילה שלו לא תתפגם ותעלה למעלה. בפרט החודש הזה, אז אומר המחשבות האלה, ידע האדם להתפלל לפני השם יתברך, לרחמים בכל יום, שיתפלל אליו בשיש שני דברים, אחד העין ואחד הלב. אז קודם כל לשמור את העיניים, שהולך ברחוב, לא ילביט עלי ואנה, ימינה ושמאלה, אלא רק בתוך ארבע עמות. ואמרו על רב שהיה מסתכל רק בתוך ארבע עמותיו. מה העניין? אז שמרו, זה עניין של ענבה. ולא זה, היה רוצה לך לזכור יום המיטה, שבסוף האדם יש לו רק ארבע עמות בעולם. קבר שקוברים אותו, היום גם ארבע עמות אין, זה תלוי איזה קומה הוא יהיה, ברלינה שמצילם. זה העין, צריך לשמור על העין, וגם הלב, כי זה, אלה שני סרסורי העבירה. אלה שתי המפתחות של העיניים והלב יהיו ביד שלך כל הזמן, בפרט שאתה יוצא לדרך. ואז ידע האדם שהוא עובד את הקדוש ברוך הוא, ועיניו וליבו יהיו תמיד מול השם יתברך, ואז יבוא להתפלל כמו שצריך, כמו שכתב הרב חובות הלבבות, כותב שזוכה האדם הזה ששמר את העיניים שלו לראות בעיני שכינה. מלך ביופיו תחזינה עיניך, זה אם אתה שמרת את העיניים, כתוב. אז אם כן, זהר האדם מאוד שהעין שלו תהיה, תראה רק דברים יפים וטובים, כי אחרת שמה יש מלאך אכזרי. מתגלגל האדם בעוף הנקרא רעה, כך כתב הגאון החידה, הדור שלו. זה לכן צריך האדם להיזהר, וזוכה ומקבל פני שכינה ורואה את אור השכינה, בעזרת השם אחר כך, בקרוב. נזכה שבית המקדש ייבנה, ונראה את האש יורדת מן השמיים, בעזרת השם. אומר עוד דבר, הרב שערי תשובה כותב, רבנו יונה, כותב שאדם יעמוד בשעת הוידוי, בפרט בסליחות, ויאמר את הוידוי מתוך בושה לפני השם. אשמנו, בגדנו, גזלנו, וואי, פלט בבושה וברחמים. ואומר, ולמה? הגמרא אומרת, כל מי שעשה עבירה ובא לפני הקדוש ברוך הוא, מתוודע עליה, הוא מתבייש, כמו שאמר אלוהי, בושתי וגם נכנמתי, להרים פניי אליך. אז הוא מתבייש באבון שעשה, הקדוש ברוך הוא אומר למלאכים, מהר תמחקו לו את כל האבונות שלו. זה אם עשה עבירה אחת אפילו והתבייש בה. הוא אפילו נאמר ביום שבת, חלילה, 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 משוקק, חיפה את האור. מלבד, אחרי זה מתבייש. בא לבית הכנסת, פלל, שם צדקה, ופלל לשני השם. רוצה להתענות, הוא התענה חצי יום, יום שלם, עכשיו מכל יום שלם, דבר גדול. יש כאלה שלא יכולים, אז חצי יום, תן צדקה. ותגיד הקדוש ברוך הוא, אני מתבייש שהדעתי לפניך, שהכעסתי אותך, שצערתי אותך, שסילקתי את השכינה ביום שבת, חיללתי שבתות ומועדים וימים טובים. מיד הקדוש ברוך הוא מוחל לו על כל עוונותיו, לא רק על העוון הזה, כל עוונותיו. אומר הרב חובות הלבבות, לכן יזהר האדם שעבוד את השם עם המוח, עם המוח, עם השכל, עם המחשבה, ואז יתברך, הקדוש ברוך הוא יברך אותו. מה התקנה של המחשבות? אמרנו, יש מחשבות שצריך לתקן אותן. רבנו הרי כתב לנו, יכוון בשם הוויה. תמיד ישים שם הוויה מול פניו, ויוד כ, וו כ, אסור להגיד את זה באותיות, ויכוון בניקוד יראה, יוד ניקוד חיריק, ניקוד שבה, וו ניקוד קמץ, האחרונה בניקוד. מכוון כל הזמן, ואם מכוון גם שזה באותיות של אש אדומה, אין למעלה מזה. וכוון שהקדוש ברוך הוא עומד כנגדו, שם השם מול עיניו, והקדוש ברוך הוא עומד כנגדו, ועל ידי זה יקבל יראת שמיים. גם כשהוא נמצא בביתו, גם כשהוא שוכב על מיטתו, מכוון יראה, הוויה בניקוד יראה, מיד יחיל ויזדעזע, כי מלוא כל הארץ כבודו, אפילו הוא בחדרי חדרים. מיד השם יתברך רואהו, ורחם עליו, וברך אותו. זה כמה חשוב שהאדם יטהר את מחשבתו, שיהיה לו מחשבות טובות. ויש עוד דברים אחרים שכתבו חכמי הקבלה, לא כאן המקום לפרט אותם, אבל אדם מדע כמה צריך לעבוד את השם ולהתקרב אליו עוד ועוד 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 כמה שגם אחד הדברים שטובים למחשבה, כתב את זה הרמק, שקיבלתי מזקן אחד שלא יהיה לי הפרעות באמצע העמידה, בתפילת העמידה, ולא יהיה לי מחשבות זרות, לומר קודם התפילה, פסוק, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. כך כתב הרמק, קיבלתי מזקן אחד. כותב השאלה, השאלה היה אחריו, דור אחריו. אומר לי, אין ספק, שאותו זקן היה אליהו הנביא, זכרו לטוב. מרוב ענדתנותו של הרמק, לא רצה לכתוב שאליהו דיבר איתו, אז אמר, קיבלתי מזקן אחד. ומה העניין של אש תמיד תוקד על המזבח? מה זה קשור? אלא מקורו בזוהר הקדוש. בזוהר הקדוש כתב, שאדם מקריב קורבן, אתה איזה חטא, אם זה אשם, אם זה אבון, אם זה חטא בשגגה, בכל צורה שהיא, מביא קורבן שמתאים לאותה עבירה. ואז מקריב קורבן, היום אין לנו קורבנות, במקום זה אנחנו מתפללים, ואומרים פרק איזהו מקומן, מבקשים לפני כן, שלמה פרים שבתנו, שיהיה קריאת המשנה, נחשבת כאילו הקרבנו בפועל את הקורבן הזה. צריך לכוון בשעת הקריאה. ואז הוא מתפלל לפני השם, אומר הזוהר הקדוש, יוצא מהפה שלו, אבל זה חם, אש. זה האש, יוצא מהפה. אחר כך יש באדם אש, רוח, מים, עפר. איפה הרוח? זה החמצן, האוויר שהוא מוציא מהפה. כשהוא מדבר, אתה לא יכול בלי להוציא, לנשום. אפשר לא שווה כלום. אתה צריך לבטות את המילים. אז זה רוח. מים אומרים, תשים זכוכית מול הפה שלך, ואתה מדבר, יהיה מים. יש אבל, יוצא מים. לכן אדם כדי לדבר הרבה צריך לשתות מים. והפער זה הכלים של הגוף. חך גרון, לשון, שיניים ושפתיים. זה אומר בשמו ברוך הוא, בזוהר הקדוש. אומר אז, יש לך אש רוח מים עפר. ואז עולה התפילה למעלה. ואתה נקרא מזבח. הגוף שלך זה מזבח. למה? כי אתה לא אכלת, באת בשחרית. מי אוכל לפני שחרית? אף אחד לא אוכל לפני שחרית. קיצור, מגיע לתפילה, פלל, תנן השם. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אבל איפה האש? איפה האש? אומר, האש זה המחשבה שאתה חושב ומכוון בתפילה. מכוון, ברוך אתה השם אלוקנו ואלוקי אבותינו לאברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. ומכוון, אברהם, יצחק, יעקב, כל אחד יכבד את השם. האל הגדול, הגיבור, הנורא, אל עליון, מכוון בתפילה. מילה מילה. על ידי הכוונה יורדת עמוד אש מהשמיים על הראש שלו, דבוק על ראשו. מאיפה יש לנו ראיה שיורד אש מהשמיים בשעת התפילה ואם אדם מכוון, יתרו? שם הוא מעשה. נו? עם רבנו ארי. היה מעשה שבת אחת, פעם אחת, רבנו ארי היה לו בת, ולרבי רבי יוסף קארו, בעל השולחן ערוך, היה לו בן, וחיתנו אותם יחד, והיה שבת חתן, בצפת. ובאו המוזמנים לבית הכנסת של רבנו יוסף קארו, והנה אחרי חזרת הספר תורה להיכל בשבת, בא שמש ואמר למרן, שעבד המפתח של המטבח. אז המטבחים שלהם לא היה כמו היום, היה מטבח אחד משותף לכל התושבים של החצר. חצר אחת גדולה, ושם בקצה החצר היה מטבח. לכל אחד יש לו שם פתיליה או קיריים של גחלים, מבשלים על זה אוכל. ואנשים היו מבשלות גם כן כל מיני סיפורים עם האוכל. והיו מבשלות, וכל אחד נותן את השנייה מתכון, והיו חיים בשלום, שלווה. אז שם הכינו את החמין. ומרן הזמין את כולם שיבואו אחרי התפילה אצלו הביתה, כדי לעשות סעודת חתן וכלה. אז הודיעו למרן שהמפתח של המטבח עבד. עכשיו, אי אפשר בשבת, מה היה זה? יביא גרזן, ישבור הדלת? לא היה. היה פעם אחד פה, בשכונת הבוכרים. לא יודע אם אתם זוכרים אותו. לא משנה מי היה. היה, הלך ביום שבת עם גרזן ביד. לא, לא, לא. שמעון, איפה אתה הולך? אמר, חמין נשרף, חמין נשרף. מה חמין נשרף? עד ש... והוא היה מבוהל כולו, והולך. איפה אתה הולך? אומר, הולך לשבור את הדלת. מה קרה? אומר החמין, נסגר הדלת של המטבח, והמנעול לא רוצה להיפתח. קלקל המנעול. אז החמין נשרף. צריך לשבור את הדלת. בסוף הוא מישהו, פתח את הדלת, מצליח לפתוח. הוא לא צריך כך זה. למה שמעון לא רק ככה? אבל הוא היה צועק, חמין נשרף. חמין נשרף. אז אמרו למרן, מרן עמד תפילת העמידה והמחשבה הטרידה אותו, הטרידה אותו. עכשיו הוא צריך להביא אנשים אצלו הביתה וצריך מפתח של המנעול, של המטבח. צריך לחפש מפתח אצל מי, מה, יש משהו דומה, אין משהו דומה. אז היה קצת מוטרד. אחרי שגמרו את חזרת השץ ואמרו קדיש תתקבל, ניגש קם רבנו ארי במקומו וניגש למרן רבי יוסף קארו ואמר לו, רבנו, מדוע כבודו מצטער? המפתח נמצא במקום פלוני אלמוני. שמח, קרא לשמש, אמרו לו תחבש, מוצאו את המפתח. אמר לו, איך ידעת? אמר לו, אני כל פעם שאתה מתפלל, אני מסתכל עליך ואני רואה את השכינה יורדת בעמוד אש על ראשך ומחוברת אליך ומעלה את תפילתך למעלה. אבל היום ראיתי במוסף שהאש מתקרבת ונתנתקת ועוד פעם מתחברת ועוד פעם מתנתקת. כל פעם שהיה מכוון האש יורדת, שהיה מוטרד, אז מסיח את דעתו, האש הייתה זזה. אז ראה את זה, רבנו ארי ראה. זה מה שכתוב בזוהר, והאש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה, זה האש שיורדת על הראש של המתפלל שהוא מכוון לתפילה. ואז הקורבן עולה ממש כאילו הקרבת ממש קורבן, ושלמה פרים שפתנו. בעיקר כעת בחגים, בימים נוראים, צריך לכוון בתפילה, כדי שיחשב לנו שיקרבנו קורבן. מה שכתוב בירושלמי, ירושלמי אומר שהתפילה של מוסף היא חשובה יותר מהתפילה של שחרית. ולכן, גם אם לוקחים חזן טוב ירא שמיים בשחרית, למוסף יחפשו אחד הזקן היותר גדול שיש לבית הכנסת, או יביאו מבחוץ איזה חכם גדול שהוא יתפלל לנו מוסף. למה? כמו שהירושלמי כותב, שהיו אומרים לחזן של מוסף, לא אומרים לו עלה והתפלל, עלה והקרב, עלה ותקריב לנו קורבן. אבל היה קורבנות, כן? הוא מתפלל מוסף, עכשיו אתה חושב שהוא מתפלל, רק אומר מילים, הוא מבצע את הפעולה של הקורבן, אם זה תפילת ראש השנה, אם זה מוסף של יום הכיפורים, אם זה נעילה. אני זוכר היה בפורת יוסף עליו השלום, אותו גאון וצדיק רבי בן ציון עליו השלום אתון, אביו של הרב שבתאי אתון, היה, עוד לא היה מתחיל את התחילה, רק היה אומר שובה לי מונח, היה נוזל דמעות. איזה דמעות, איזה דמעות היו יורדות מעיניו. לא יודע מאיפה היו לו כל כך הרבה דמעות. ואחר מתפלל בכל תפילת מוסף כולו בבכי, ואיזה קול יפה היה לו, היה תענוג לשמוע אותו. אתה רואה מלאך השם עומד ומבקש רחמים על עם ישראל ועל כולם. אז זה התפילה. היום מוסף לוקחים איזה אחד נער, בער, לא יודע מה להגיד לך, קל דעת, אומר אבל יש לו קול. מה זה קול? מה שווה לי הקול הזה? גם לעורב יש קול. מה זה קול? אני צריך יהודי ירא אלוקים, אני צריך תמיד חכם, אני צריך זקן ונשוא פנים שיכפר בעדנו. לא, זה אדם צריך לדעת שזה לתאר את המחשבה, צריך להביא אחד שירא שמיים ולא שומע כלי זמר ושירים של כל מיני שטויות והבלים וכל מיני הבל. לכן אמר, לתאר את המחשבה גם לנו, לכל אחד מאיתנו, קודם התפילה, יאמר לפחות שבע פעמים, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה, ויכוון שייתן לי השם כוח שלא יטרידו את מחשבותיי שום מחשבה זרה חוץ מהמחשבה של התפילה. וזה תפילתו תעלה, בפרט ראש השנה ויום הכיפורים, שאז הוא נכתב ונחתם בספר חיים טובים. זה צריך הרבה הרבה עבודה. לכן, יזהר האדם בזה כמה שיותר, וגם שיהיה איש בעל תורה. עוד דבר אמר, כדי לתקן את המחשבה, הביא רבנו ארי, ילמד כל יום חוק לישראל. החוק לישראל זה של בעלי בתים. בעלי בתים, תתבייש לך. חוק לישראל הוא. אומר רבנו ארי על זה, מי שקורא חוק לישראל, עליו נאמר שהוא קיים את, את התורה כולה. אבל אם לא קורא, לא קורא חוק לישראל, עליו נאמר, מעוות לא יוכל לתקון, וחיסרון לא יוכל להימנות. עבר עליו. תורה, נביאים, כתובים עם התרגום שלהם, ואחר כך את המשנה ואת הגמרא של אותו יום ואת הזוהר, ואחר כך הלכה וקטע מוסר כל יום. חוק לישראל הוא, זה אדם יקרא אותו יום יום, ואז יהיה לו מחשבות טהורות אחרי שבוע, שבועיים, נראה את האדם אחר. עליו השלום, בנו שלום כהן, גאון ישראל היה. היה קורא חוק לישראל כל יום. לא היה מבטר. טוב, אז ככה האדם מגיע לאן שמגיע, ועולה לאן שעולה. לכן ישראל מאוד. הרב פלא יועץ כותב, גם כן, נתזהר האדם. יום שהוא לא למד תורה, יום שהוא לא עבד את השם, הוא לא אמר סליחות, יחשוב שהיום הזה הוא לא היה יהודי. אלה המילים שלו. אלה המילים שלו. נעתקתי מילה מילה. פלא יועץ כתב. יום שלא למד, יחשוב היום הזה לא היה יהודי. קודם כל, מצווה יחשוב להכין ליבו לעבודת השם. ואז יעשה הכל כהלכה, והתקבל התפילה שלו תעלה למעלה. מרן החידה בברכי יוסף, גם כן מעריך בזה, ואומר שהתלמידי החכמים, בימים האלה ימעטו קצת בלימוד התורה שלהם, והתעסקו יותר בגרסה. גרסה של, אם זה זוהר, אם זה משניות, תהילים, כל יום. אחד המרבה ואחד הממית, בלבד שיכוון ליבו לשמיים. יש עוד דבר, אבל אני רואה שהזמן כבר רץ, לא נוכל לדבר. אולי מחר תזכירו אותי, נוכל לדבר בעניין המגולגלים. זה נושא, רבותיי, שכל אחד מאיתנו צריך לדעת. למה? כיוון שביום הכיפורים אנחנו מתפללים ובוכים על חטא, שאנחנו חייבים גלגול בדומם, בצומח, בחי, בלתי מדבר וחי מדבר על חטאים שגרמנו בגעם ומום ב-284 איברים של אחרים, 375 גידים של גופם ורוחם ונשמתם, נשמה לנשמתם. מה זה? מה פירוש גלגול? מה זה הגלגול הזה? אז אני אגיד לכם בקצרה שתי מילים שתדעו מה ומה מדברים אמורים. רבנו הארי בפירוש כותב, זה לא דברים שמצאנו באיזה ספרים. רבנו הארי בשער הגלגולים, בהקדמה למד ח' כותב, שאדם, יש אדם שהוא חי, חייו. אדם, אתה רואה אדם ברחוב, חבר שלך, אחר. ואפילו אתה, אומר, פתאום עשה איזו מצווה יקרה מאוד, מאיפה בא לו הכוח לעשות את המצווה? מוכרח לומר שהתעברה בו איזו נשמה של צדיק שבא מעולם האמת, וסייעה אותו בעשיית אותה מצווה. ולפי גודל החשק והכוונה שלו בקיום המצווה, כך תישאר אותה נשמה בגופו ולא תלך ממנו. אבל אם יבוא לו איזה עבירה או איזה מחשבה זרה, היא בורחת. לכן ישתדל האדם תמיד לעשות מצוות מהלב, בלי לספר לאף אחד, ויעשה בינו לבין קונו, ובזה יבואו נשמות קדושות מדורות קודמים וקודמי קודמים. לפני 500 שנה, יש 1,000 שנים, ויכול להיות מכל מיני תקופות, ויבואו לסייע לו. אחר כך הוא כותב, וכשם שיבואו לו נשמות של קדושים וצדיקים, אם הוא רשע ובוחר בדרך רעה, יבואו נשמות של רשעים שמתו לפני 1,000 שנים, ויכנסו בתוכו, ויחטיאו אותו. ואכן הוא אומר, אם ראית אחד מסית נגד התורה, כמו שיש לנו היום, ברוך השם, וצועק ונלחם בתורה, תדע שהתגלגלו בו, נכנסו בו, לא מגלגול, עכשיו, נכנסו בו נשמות של רשעים, והם המקלקלים אותו, והם אומרים לו לעשות כל מיני דברים. אבל הוא אומר, זה מעלה שהם בתוך גוף של בשר ודם, מה צריך לעשות? אז הוא כותב שם כל מיני עניינים, רבנו הארי. הוא אומר שיש כאלה שמתגלגלים באבן דומם, כמו אצל נבל, וימס ליבו ויהי לאבן, למה? כיוון שהוא היה בלעם לפני כן. זה היה אותו אחד, אחריתו יהיה נבל, קורא דגר ולא ילד, עושה עושר ולא במשפט, בחצי ימיו יעזרנו. זה היה בלעם שמת בחצי ימיו, ואחריתו יהיה נבל. זה נבל הכרמלי. קיצור הדברים, כותב שם, ויש התגלגל שזלזל בנטילת ידיים, התגלגל במים, מים זורמים. זה הוא כותב. ויענה שיש עליו שוטר, שכל פעם הוא מרים את הראש שלו מהמים, הוא זרק לו את הראש עוד פעם בתוך המים. ועוד פעם, ואנחנו לא רואים. ואתה לוקח איתול ידיים, אם אתה נותן ידיים בכוונה ומברך בכוונה, אתה יכול לתקן אותו. אומר, תאר לך וכן הלאה. אז יש רשימה ארוכה, זה נושא לא בשביל עכשיו. בלי נדר, אם נרצה מחר, אם השם יעזור, מחר נדבר בזה. ואלה נשמות של רשעים. ולפעמים נכנסים בתוך האדם, מסיתים אותו לדבר עבירה. והוא לא יודע מאיפה זה בא לו פתאום. פתאום קם אדם בבוקר ונהיה משוגע. נהיה מטורף. אומר אותו הדבר חולה, לא עליכם, אחרי שהוא קם מהחולי, יש שקם מהחולי ונהיה צדיק, יראה אלוקים, מתחיל להתפלל כמו שצריך, זה נכנסה בו נשמה של צדיק, הבאה אותו, עזרה לו להתרפות, והיא עוזרת לו כעת בעבודת השם. ויש הפוך, הוא עברי, אבל נהיה רשע, התהפך. מה קרה לו זה? אז הוא אומר, עבר ניתוח. אז מה אם עבר ניתוח? המוח ברח, אבל באה נשמה של רשע, נכנסה בתוכו. ולמה זה קשור לרשע? אומר כך, יש ארבעה חודשים בשנה שאפשר לתקן את הנשמות שהן משורשנו, שהן נפלו בתוך האבנים, בתוך הדומם. דומם זה אבנים, זה מים, זה גבעות, הרים, גבעות, כבישים, כל הדומם, העצים, אבנים וכו'. ואז יש להם ארבעה חודשים שהם עולים בהם. מי הם ארבעה חודשים? אב, אלול, תשרי, חשוון. אלה החודשים, ארבעה חודשים בשנה, שעל ידי שאנחנו מתפללים בהם כעוגן, ואלה החודשים של תפילות. כן, אתה מעלה אותם ממדרגת הדומם למדרגת הצומח. לכן עכשיו עוד מעט מתחילה עונת הזריעה והפריחה וכדומה. אחר כך צריך לעלות, זה לא הולך ככה. צריך, יש סדרה של עוד ארבעה חודשים שהם צריכים לעלות ממדרגת הצומח למדרגת החי. ואיך זה? על ידי שיבוא איזה שור או פרה, לא זאת שהולכת בכביש אחד. תבוא פרה במרעה ותאכל את העשב הזה, וכן הלאה. ואז הפרה הזו, אחר כך יחלבו אותה, ואתה תברך על החלב שלה, אתה תתקן את אותה נשמה שעלתה מהצומח לבעל חי. מתי זה? הוא אומר גם כן בארבעה חודשים אחרים בהם, ניסן, אייר, סיוון, תמוז. תחילת חודשי הקיץ, האביב והקיץ. ניסן, אייר, סיוון, תמוז. ואחר כך יש עוד ארבעה חודשים שלא אמרנו, שדילגנו עליהם. שמה עולה ממדרגת החי למדרגת אדם. על ידי ששוחטים את הפרה, על ידי ששוחטים את התרנגול, על ידי שלוקחים את הדג. ואוכלים אותו ביום שבת או ביום חול, מברכים עליו. אז מתקנים את הנשמה שמגולגלת שם, לפעמים שם מלא נשמות מגולגלות, מי יודע, של קרובים שלו, דודים שלו, סבא שלו. מי יודע מי, שיתחייב בגלגול כזה. ואז אתה מעלה אותו ממדרגת החי למדרגת האדם. ואיזה חודשים? אומר, אלה החודשים שנשארו לנו אחר כך, כסלב, טבת, שבט, אדר. סוף חודשי החורף. כסלב, טבת, שבט, אדר, צועדת, אז זה הזמן שאנשים אוכלים בשר יותר. בחורף אנשים אוכלים בשר, בקיץ קצת פחות. אז בחורף אוכל בכסלו, טבת, שבט, אדר, בתנאי שזה כשר למהדרין ושוחט ירא אלוקים, הכל היה כמו שצריך, עולה למדרגת אדם ונתקן. ואז הוא אומר, על ידי זה אחר כך זוכה להעלות את הנשמות האלה, הצדיקים, אומר, הם מתחברים איתו עם אותם הנשמות ומעלים אותם למעלה השם וזכנו, שנתקן בגלגול זה ולא נצטרך לבוא בגלגולים אחרים חס ושלום, ונזכה לתקן את העולם ולעזור לאלה שצריכים עזרה, גם הרשעים צריך להתפלל עליהם שישובו בתשובה שלמה, ויקימו עוד ועוד ועוד עניינים טובים ומוצלחים. תזכו לשנים רבות, תכתבו ותחתמו בספר חיים טובים, אתם וכל אשר לכם. כן, יהי רצון לומר אמן. אכילה מהרב שאני גזלתי מהזמן שלו. בוא, כך, כך. נכון, אנחנו חברים?
הנביא אומר, דרשו השם בהימצאו, ראו בהיותו קרוב. אומר הרמב״ם בהלכות תשובה, מתי זה, מתי הקדוש ברוך הוא קרוב אלינו? אילו 10 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. אז המלך, הקדוש ברוך הוא, בא קרוב אלינו שנוכל לבקש ממנו, לראות ממנו מה שאנחנו רוצים. הוא מגיע אלינו. הפסוק אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אני כברוש רענן. ברוש, אפשר לכופף אותו עד למטה, והקדוש ברוך הוא מתכופף כביכול לעם ישראל, שעם ישראל יוכלו להתאפס בו. אנחנו בראש השנה, שמה מגיעים בתפילה, נותנים צעקה, המלך! אמרו לפניי מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. אנחנו צריכים להבין, קצת להכיר, לדעת מה זה המלכות, מה זה העניין הזה של המלכויות, מה זה המלכות. היום בימינו כבר אין כל כך את הנושא הזה של מלך, כבר נגמר, יש מקומות נידחים באיזה מקומות שיש מלכות, אבל לא מוכר אצלנו הנושא הזה של מלך. מה זה מלך? מלך, שור כוח, מלך זה דבר שיש לו כוחות, שאפשר לבקש ממנו כל מיני דברים, אם הוא רק רוצה, יכול לעשות המון, הכל אצלו. נספר פה מעשה שהיה, היה פה הגאוות של ירושלים, קראו לו רבי יצחק טוביה וייס, זכר צדיק לברכה, נפטר לפני שנה. הוא היה ילד בתקופת השואה, היה גר בהונגריה בעיירה פזינג. הייתה עיירה קטנטונת כזאת. והגיעה השמועה שהנאצים מגיעים, וזה סיפור שידעו שזה סיפור לא פשוט. הוא היה ילד זריז וחרוץ. ראש הקהל קרא לו, אמר לו, יצחק, בוא הנה. תרוץ לפרשבורג, זה היה העיר הגדולה, גש שם לראש הקהל ותשאל אותו, מה עושים? מה עושים? אני לא יודע מה לעשות. נכון, אני פה אחראי, אבל אין לי, אני לא יודע איך מתמודדים עם העניין הזה, של הנאצים האלה. טוב, יצחק בא, ותבוא מהר לענות לי תשובה. יצחק רץ כמובן, מהר מהר, הגיע עד פרשבורג, ואומר לראש הקהל, אני שליח של ראש הקהל שלנו, של העיירה פזינג, לשאול מה עושים, שמענו שהנאצים מגיעים, הוא רוצה לדעת מה לעשות. אומר לו ראש הקהל, זה נכון, באמת הנאצים עומדים להגיע, אבל אין מה לעשות, רחמנא ליצלן, אין מה לעשות. זהו, אין מה לעשות. אבל, אומר לראש הקהל, תראה, אתה הילד מצאת חן בעיניי. הוא אומר, אני הצלחתי להשיג אצל המלך, מלך של אנגליה, אפשרות להעביר לאנגליה 1,000 ילדים. 1,000 ילדים, אני יכול, יש פה רשימה, אני לא יודע אם הוא עצמו או קבוצה שכל אחד יכול להעביר. בכל אופן, הוא החליט שהוא מציל הרכבת עם 1,000 ילדים. מרוץ מהר הביתה, תיפרד מההורים, תביא את התפילין שלך ובוא תעלה על הזה, אתה מקבל כרטיס, אתה יוצא מפה לאנגליה. טוב, הוא רץ קודם כל לראש הקהל, הודיע לו, תשמע, הראש הקהל של פרשבורג אמר שאין מה לעשות, זה המצב, אין מה לעשות. אחר כך רץ הביתה, נפרד בדמעות מההורים, ידע שאולי הוא לא יראה אותם יותר, לקח את התפילין שלו ורץ חזרה לפרשבורג, והראש הקהל העלה אותו על הרכבת הזאת שנוסעת לאנגליה. 1,000 ילדים היו על אותה רכבת שמלך אנגליה החליט להציל. הוא רצה מלך אנגליה לראות את הילדים שהוא הציל אותם. מגיע לו, כן? הציל 1,000 ילדים, רוצה קצת ליהנות מזה. הביאו את כל 1,000 ילדים לפארק גדול, העמידו אותם בשני שורות ענקיות, ומלך אנגליה במרכבה שלו נוסע בין שני השורות האלה. ואחד הילדים שעומד זה הגאון רבי יצחק טוב יבייס, היה ילד בן 12.5, 13, עומד שמה ומחכה שהמלך יגיע. ורואים את המרכבה של המלך מתקרבת, מתקרבת. ליד הגאון רבי יצחק טוביה עמד איזה בחורצ'יק בן גם כן 13-14, ואיך שהמלך הגיע ככה עם המרכבה, כולם עמדו, צעקו יחי המלך, אותו ילד נתן קפיצה על המרכבה. השומרים של המלך ניסו להוריד אותו, אבל לא עזר, הוא קפץ עוד פעם. המלך שראה שהולך פה איזה משהו, שואל, מה קורה? מה קורה? אמרו שיש פה איזה ילד שמתעקש לעלות על המרכבה. אמר להם המלך, תכניסו אותו. נכנס אותו הילד, אומר לו המלך, מה אתה רוצה? אומר לו, אדוני המלך, תדע לך, אנחנו כל החיים לא נוכל מספיק להודות לך על מה שעשית, שאתה מציל אותנו מחיים למוות. מציל אותנו פשוט ממוות לחיים, סליחה, אתה מציל אותנו ממוות לחיים, אבל, הוא אומר לו, זה לא מושלם בשבילי, למרות שזה הצלה ממוות לחיים, בלי הורים, בלי משפחה, איזה סוג חיים זה, איך יהיה החיים שלי אם לא יהיה לי אבא ואמא, אחים ואחיות, איזה מין חיים זה, נכון שזה הצלה ממוות, אבל איזה חיים זה? אומר לו המלך, מה הכתובת שלך, של ההורים שלך? נתן לו את הכתובת. תוך שבועיים ההורים, אחים, אחיות, כולם הגיעו לאנגליה. אמר רבי יצחק טוביה, למה לי לא היה את השכל לעשות את זה? זה המלך, הוא נותן צעקה, המלך, המלך יש לו כוחות שיכול לעשות דברים שאחרים לא יכולים לעשות. אומרים, היה איזה היהודי אחד, היה לו פונדק, ובאותם הזמנים היו צריכים לשלם הרבה מאוד על הסחירות של הפונדק, הפריצים היו גובים המון כסף, בקושי היו נותנים ליהודי להתפרנס. קיצור, עשו לו משפטים וזה, והגיע למצב שאמרו לו, תשמע, מי שיכול להציל אותך זה רק המלך. הוא אומר להם, אבל איך מגיעים למלך? אומרים לו, הו, המלך נמצא רחוק, אתה צריך פרוטקציות. ואז פתאום הוא מגלה שלפני שבועיים המלך היה אצלו, המלך היה מתחפש ויוצא לביקורים בערים, והיה אצלו בפונדק, ישב והוא דיבר איתו. הוא אומר, יכלתי לבקש ממנו, אבל לא היה לי את השכל, לא ידעתי שהוא פה. אבל לנו כן מגלים שהמלך נמצא לידינו, המלך קרוב, תבקש אותו. היה יהודי באחד מארצות המזרח, אני לא זוכר בדיוק איזה ארץ זה היה, היה לו שכן מוסלמי אחד, והמוסלמי תמיד היה מתגאה לו ליהודי, הוא אומר לו, תדע לך שהמלך זה חתן שלי, הוא נשוי לבת שלי. הוא היה ככה כזה צוחק, לא יודע אם זה כן נכון או לא נכון. הוא היה יהודי פשוט, לא יודע מה היה, חיית או משהו. בקיצור, וככה היה תמיד מספר לו, וכאילו השכן שלו, חבר שלו מתגאה, המלך, החתן שלי וזה. אז הוא אומר ליהודי, טוב, כשיבוא אליך המלך, תודיע לי, אני רוצה להיכנס אליו. טוב, יום אחד הוא אומר לו, תשמע, המלך מגיע לבקר אותנו. מגיע, החתן שלי מגיע לבקר. אומר לו, טוב, אתה מזמין אותי, כן? כן, אתה מוזמן להיכנס, אתה השכן הטוב שלי, גר לידי, אתה תיכנס למלך. ההוא נכנס ביחד עם הבן שלו, ונעמד במורה ומברך את הברכה שחלק מכבודו לבשר ודם. שואל המלך את החתן שלו, מי זה? שהוא עדה, מי זה? אומר לו, זה השכן שלי, שכן טוב, יהודי. אומר לו המלך, ומי זה הילד? אומר לו, זה הבן שלי. אומר לו, מתחיל לשאול אותו על הבן, וזה אומר לו, תשמע, יש לילד הזה עוד מעט בר מצווה. אומר לו, מה זה בר מצווה? הוא אומר, נהיה בגיל 13. אז הוא אומר, מה זה כל שנה עושים? בגיל 12, בגיל 11? הוא אומר, לא, יש לנו בר מצווה רק פעם אחת. בגיל 13, אז הילד נהיה גדול, ויש לו, קבל הלכות חדשות, אז עושים לו בר מצווה. אומר לו, ומה זה בר מצווה? אומר, עושים כזה סעודה, חגיגה, מגיעים אנשים. אומר, ומה עושים אנשים? אומר, יש אנשים מביאים מתנות קצת וזה. אומר לו, אתה יודע מה, גם אני אתן לך מתנה, אומר לו המלך. והמלך לוקח, רושם לו, מוציא צ'ק, רושם לו צ'ק על 50,000 סטרלינג. הוא מסתכל, הוא אומר, אדוני המלך, סליחה, אני לא התכוונתי, הכי הרבה מה שנותנים, זה... רוב האנשים שנותנים, נותנים 20, 30, הכי הרבה מה שיכול להיות שזה יהיה מישהו שהכי קרוב ייתן 500 אולי, אבל לא 50,000. המלך צוחק, הוא אומר, תראה, אני מלך, לתת פחות מ-50,000 בשביל מלך זה בושה, זה לא... אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה, אתה תיתן לנו לפי מה שאתה, אתה מלך, תיתן לנו במלכות שלך. אבל... בשביל לקבל אנחנו צריכים קצת משהו לעשות, לכן מכינים אותנו, באים, תוקעים לנו בשופר, אומרים סליחות, להעיר אותנו, להגיד שנדע שהמלך מגיע, יש לנו אפשרות לבקש ממנו. הרבנית קניבסקי, בא מישהו לשאול אותה לגבי עניין של השתדלות, אמרה לו, השתדלות? שתי ימים של ראש השנה, זה הזמן של ההשתדלות. זה הזמן, אז עושים את ההשתדלות, בשני הימים של ראש השנה, זה הזמן לעשות את ההשתדלות. אבל אנחנו צריכים לדעת שיש דברים שאנחנו לא מבינים. הקדוש ברוך הוא מגלגל את העולם שלו בצורות שאנחנו לא יודעים. יש לנו בפרשה שלנו, ודרך אגב, החתם סופר אומר על זה, שצריך לזכור את זה השנה, בפרשה הזאת, לכוון בפרשת זכור את אשר עשה לך המלאק, היות ששנה הבאה היא שנה מעוברת, ויעבור 13 חודש מאז שקראו פרשת זכור לפרשת זכור הבאה, אז השבוע שקוראים זכור את אשר עשה לך המלאק, צריך לכוון לקיים מצוות זכירת מחיית המלאק. אז מה כתוב? זכור את אשר עשה לך המלאק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרחה בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. אומר רש"י הקדוש, זכור את אשר עשה לך. אם שיקרת במידות ובמשקלות, הווה דואג מגירוי האויב, שנאמר מאזני מרמה תועבת השם. מה כתוב אחריו? בזדון ויבוא קלון. אשר קרחה בדרך, אומר רש"י הקדוש, מה זה אשר קרחה בדרך? אומר רש"י שלוש דברים. דבר ראשון, זה לשון מקרה. אצל המלאק, כל מה שקורה זה רק מקרה, וזה מה שהוא מנסה להחדיר. בן אדם, כל מיני דברים שבאים עליו, אם הוא לא מבין, שום דבר, כאילו היה מקרה, נתנו לו איזה רמז, לא הבין. הקדוש ברוך הוא כתוב, אם תאירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ, הקדוש ברוך הוא שולח לבן אדם כל מיני ניצוצות של התעוררות מדי פעם. אם האדם שם לב לזה ומתעורר, מה טוב ומה נעים. אם לא, הלך הדבר הזה, הפסיד אותו. אז הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהבן אדם יסתכל על דברים, זה מקרה. לא, המקרה הוא לא, הוא רק מהשם, מקרה זה אותיות רק מהשם. חז"ל אומרים לנו, מה הם ייסורים של אהבה? אדם מכניס את היד לכיס להוציא 5 שקל ויצא לו בטעות 0.5 שקל, זה אותו גודל, כן? מתבלבל לו 5 שקל, 0.5 שקל. וצריך להכניס את היד עוד פעם, להוציא את המטבע של 5 שקל. אילו ייסורים של אהבה. שואל אחד מאדמו"רי קומרנה הראשונים, הוא שואל, איזה מין ייסורים זה? להכניס עוד פעם את היד לכיס? זה ייסורים? מה הייסורים שבזה? אז הוא אמר ככה, מה זה ייסורים שהקדוש ברוך הוא אוהב? מה זה ייסורים של אהבה שהשם אוהב? למה הוא נותן לבן אדם ייסורים? להעיר אותו. בן אדם ישן, רוצים להעיר אותו. אם בן אדם מתעורר מכזה דבר קל, שהכניס את היד לכיס, הוציא, במקום 5 שקל, הוציא 0.5 שקל, צריך להכניס עוד פעם את היד לכיס, הוא אומר, שלחו לי סימן להתעורר, אני מתעורר. זה מה שהקדוש ברוך הוא אוהב. יש אנשים שכשהם ישנים, יש איזה מין שעון מעורר קל, נותן לו צפצוף ראשון, הוא מתעורר. הוא מתעורר, הוא קם. יש כאלה שצריכים כזה שעון של טרקטור כזה, זה הוא צועק וזה, וככה. יש כאלה שאתה לא מצליח להעיר אותם עד שתשפוך לו כמה דליים של מים, או שתהפוך אותו עם המזרון על הרצפה עד שיתעורר. זה אומר הקדוש ברוך הוא. מה זה ייסורים של אהבה שהקדוש ברוך הוא רוצה מהבן אדם שיתעורר מכל דבר קטן? ואילו המלאק רוצה בדיוק ההפך, שבן אדם יגיד, זה מקרה, הוא מקרה. אומרים חז"ל, ריבוי המקרים לא יתמידו, המקרים לא יתמידו. יכול לפעמים בן אדם להגיד דבר אחד, נו, אולי יגיד זה מקרה, אבל קורה כזה מקרה, ועוד מקרה, ועוד מקרה. זה בא להעיר את הבן אדם, להגיד לו, תשמע, בבקשה, תתעורר. זה פירוש אחד שאומר רש"י הקדוש. דבר אחר, לשון קרי וטומאה, אשר קרחה בדרך. המלאק מנסה לטמא את עם ישראל בכל מיני צורות שהם. היום בדורנו, רחמנא ליצלן, המלאק התיישב בתוך כזה מכשיר קטן, ו... מטמא את עם ישראל, רחמנא ליצלן, קרי וטומאה. אומר הפסוק, לא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. הגיע פעם מישהו לחפץ חיים, אומר לו, רבי, צריך ישועה. אומר לו החפץ חיים, אני יודע דבר אחד, כתוב לא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. אם הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה שיהיה קרוב אליך, תרחיק כל ערוות דבר, אז הקדוש ברוך הוא יתקרב אליך. כשבן אדם יש לו ערוות דבר ושב מאחריך. הדבר השלישי, אומר רש"י הקדוש, מה זה אשר קרחה בדרך? מקרר אותך. למשל, למישהו שהיה אמבטיה רותחת, אף אחד לא יזה להיכנס. בא מישהו, קפץ לבפנים, אף על פי שהוא נכווה בכל גופו, לאחרים הוא כבר קירר את האמבטיה. ככה אף כולם רעדו להתחיל עם היהודים. אחרי כאלה דברים, ניסים עצומים כאלה של קריאת ים סוף, הגיע המלאק, קירר את האמבטיה. אבל הוא גם מקרר את עם ישראל. כתוב שם בפסוק, צא הילחם בעמלק מחר. מה זה עמלק מחר? אומרים, יש עמלק שנקרא מחר. הוא אומר, כן, אתה רוצה לעשות את המצווה, אין בעיה, תעשה אותה, אבל לא היום, מחר. מה אומר הפסוק? מאויבי תחכמני, אנחנו נלמד ממנו. אם הוא בא להסיט אותנו למשהו, תגיד לו, כן, פעם אחרת, לא עכשיו. ואיך אמר החפץ חיים? כשבן אדם בוער לו להגיד איזה לשון הרע, תחכה עוד קצת. אחרי שכבר עבר 10 דקות, רבע שעה, כבר התקרר, המתיקות של הלשון הרע כבר יצאה, או שבן אדם רוצה לשמוע, אחרי שכבר עבר כמה זמן, כבר אין לזה טעם, זה כמו העיתון של אתמול, כבר יצא מזה החשק. בן אדם צריך לנצל את הדבר הזה, את אשר קרחה, להתקרר מעבירות, לא להתקרר ממצוות. כי בן אדם שמתקרר ממצווה, רחמנא ליצלן, מפסיד אותה. בן אדם מפסיד את המצווה על ידי ההתקרר.